המשנה בסוף אוריות אומרת, או יותר נכון מפרטת, את דיני הקדימה בחיוב הצלת נפשות. יש חיוב להציל את הנפש כשאדם נמצא במצב של סכנה. התורה אומרת לא תעמוד על דם רעך, חובת הצלה של יהודי שנמצא בסכנה. אומרת המשנה, סדר, את מי צריך להציל קודם? האיש קודם לאישה, לאחיות ולישב אבדה. אחרי זה כתוב כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, ממזר לנתין וכו'. בסוף אומרת המשנה, מתי? בזמן שכולם שווים. זאת אומרת, סדר הקדימה המפורט במשנה מתייחס למצב שכולם נמצאים באותה דרגה. אז אני אומר האיש קודם לאישה, ואז אני אומר כהן קודם ללוי, ולוי לישראל, וכן הלאה. אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אף על פי שאמרנו שכהן קודם ללוי ולוי לישראל וישראל לממזר, אז יש קדימה גם לכהן, גם ללוי, גם לישראל על ממזר, כל זה כשכולם שווים. אבל אם מדובר על ממזר תלמיד חכם, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. והגמרא אומרת, נינא נמילי, מה המקור לכך? אמר רבי יחא ורבי חנינא דאמר קרא, יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. בהבנה פשוטה, בייחוד בטעם, במקור שהגמרא הביאה, נראה שהסיבה להצלת ממזר תלמיד חכם לפני, אפילו לפני כהן גדול עם הארץ, יקרה היא מפנינים. הרי הפסוק יקרה היא מפנינים נאמר על התורה, יקרה היא מפנינים. אז כשאתה מציל ממזר תלמיד חכם, אתה מציל את התורה, אפילו מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, כך לכאורה. אבל יש מקום להבנה נוספת. הרי עיקר חובת ההצלה, כמו שאמרנו, נלמדת מהפסוק לא תעמוד על דם רעך. לא תעמוד על דם רעך. וכאן בפסוק הזה באים חז"ל ואומרים לנו, יש סדר קדימה, יש מי שיותר חשוב ואותו מצילים קודם. כתוב לא תעמוד על דם רעך, אבל באים חז"ל ואומרים, יש סדר של קדימה. ובסדר הקדימה, כמו שאמרנו, המפורט במשנה, כל זה כשכולם שווים. אבל אם מדובר על ממזר תלמיד חכם, אז הוא קודם. אז יש מקום להבין שסדר הקדימה, ולא רק, וגם הקדימות, הקדימה של ממזר תלמיד חכם, צריך להיות נשמע גם בפסוק הזה עצמו. חוץ ממה שהגמרא הביאה כמקור יקרה עם מפנינים, שמדבר על ערך יקרות התורה. וכמו שאמרנו, שכנראה שהגמרא מבינה שכשאתה מציל תלמיד חכם, ממזר תלמיד חכם, אתה מציל את התורה, והתורה יקרה יותר מהכל. אבל יש צד לומר שבלא תעמוד על דם רעך, הגמרא מחדשת שיש מי שהוא יותר רעך ויש מי שהוא פחות רעך. והחידוש של הגמרא, או חידוש של המשנה, שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, פירושו של דבר שיש פה, יש פה חילוף דרגה ברעך. יש רעך יותר. ואנחנו רוצים לנסות להבין מה המשמעות של הדברים. יש רעך יותר. לא תעמוד על דם רעך, אבל יש מישהו יותר רעך. ואותו אתה חייב להציל קודם. אותו אתה חייב להציל קודם. צריך לשים לב לנקודה נוספת שבאה לידי ביטוי ברש"י במסכת שבת. גם כן חידוש, אבל זה כתוב ברש"י. במקרה, בסיפור הידוע על אותו נוכרי שבא להתגייר, בא לפני שמאי, אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, ושמאי דוחה אותו בעמת הבניין. אחרי זה הגמרא מספרת שהוא בא לפני הלל. כתוב שם כך, על אותו נוכרי כתוב בא לפני הלל גייר אותו הלל, אמר לו דהלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה. מה שעליך סנוי לחברך לא תעביד, לא תעשה, זוהי כל התורה כולה, ואידך זיל גמור. כתוב ברש"י דהלך סני לחברך לא תעביד, אומר רש"י, רעך ורע אביך אל תעזוב. פסוק במשלי, רעך ורע אביך אל תעזוב. זה הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו, שהרי עליך סנוי שיעבור חברך על דבריך. ברש"י כתוב חידוש, דהלך סני לחברך לא תעביד. מי זה חברך? הקדוש ברוך הוא כביכול. אומר רש"י, זה מוגזם לקרוא לקדוש ברוך הוא חברך? לא. רעך ורע אביך אל תעזוב, אומר שלמה המלך במשלי, כשהכוונה היא כלפי ריבונו של עולם. אז רואים שהקדוש ברוך הוא נקרא רע. רעך ורע אביך אל תעזוב, כשהכוונה היא לקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, אז זה גם הפירוש כאן, כל דהלך סני לחברך לא תעביד. לחברך, לריבונו של עולם. כמו שאתה רוצה שישמעו את דבריך, תשמע גם את דברו. זה הפירוש הראשון ברש"י. אז אנחנו שומעים כאן רש"י מיישם את מה שכתוב במשלי, רעך ורע אביך אל תעזוב, ריבונו של עולם נקרא רע. מה, שוב, מה משמעות הדברים? כולך יפה רעייתי מום אין בך. ישראל נקראים רעייתו של הקדוש ברוך הוא. אחותי, תמתי, יונתי, רעייתי. המילה רע, מה היא רוצה לומר? אנחנו יודעים, רע זה חבר, מילה נרדפת לחבר, אבל מה תמון במילה הזאת? רע. בהשקפה הראשונה הדבר נראה מאוד חמור. רע, אותיות ריש עין. ריש עין. רע. זה גם רע וגם רע. איך זה מסתדר יחד? איך זה מסתדר יחד? כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מצאו את ראש כל הדת בני ישראל. יש חובת מניין, הוטלה חובת מניין, מניין של עם ישראל. בתורה זה מנוסח כי תישא את ראש בני ישראל, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. אומרים המפרשים, מה הכוונה? ישנן שתי צורות מניין. יש מניין שאתה מונה את הפרטים כדי להגיע לכלל. הכלל הוא סכום של הפרטים. יש מניין הפוך, אתה מונה את הפרטים כמתפרטים מהכלל. הכלל הוא הראש, הפרטים נמשכים מהראש, הם חלקים ממנו, אבל הם חלקים של הכל. ישנה יחידה אחת שלמה כשהפרטים הם חלקים ממנה. המילה רע כמבטאת את התוכן שלה כפי שאנחנו מכירים אותו, תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. מה פירוש תרועם? תרועם, הפירוש הוא תשבור, תרועע, שבירה זה ריוע. רע זה שבר. אדם מרע על השני, פירושו של דבר שובר אותו. לוקח דבר שלם והופך אותו לחלקים. לוקח דבר שלם והופך אותו לחלקים. שובר. אז רע זה חלק. זה לא שלם. לא שלם זה רע. מה המשמעות של הרע? רע זה גם כן חלק. כתוב בספרים, מובא בספרי הקבלה, ישראל ואורייתא וקודש בריך הוא כול אחד. זה דבר אחד. ישנה אחדות, בחינה של אחדות בין ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא. ישנה בחינה שהכל הוא אחדות אחת. אבל ישנה בחינה נוספת שבה ישראל נבחנים כיחידה. התחילי, אחותי רעייתי. אחותי רעייתי. הזכרנו קודם, ואהבת לרעך כמוך. לא תעמוד על דם רעך. בשתי המצוות האלה התורה מדברת על רע. לפני שהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, באותו פסוק כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. באותו פסוק לא תשנא את אחיך בלבביך ואהבת לרעך כמוך. לכאורה המשמעות כך, באחיך אין מדרגות. באחיך אין מדרגות. אחיך הוא אחיך כי הוא אחיך. ברעך, ברעך, יש מדרגות. לא כולם אותו דבר. כמו שאמרנו, כך אנחנו רוצים להבין גם את המשנה באוריות, שהיא היסוד לדיני הקדימה. דיני הקדימה, לפי מה שאמרו חז"ל, משויכים לפסוק שלא תענוד על דם רעך. ישנם מדרגות ברעך. ומכאן נובעת הקדימה בחובת ההצלה. אז ישראל נקראים רעייתו של הקדוש ברוך הוא. ישנה בחינה, כמו שאמרנו, כול אחד. וישנה בחינה שישראל נבחנים כיחידה עצמאית. הקדוש ברוך הוא אומר, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. במילה רעייתי, בניגוד לאחותי, יונתי תמתי, יש חילוקי מדרגות. או היא באה לבטא חילוקי מדרגות. רעך ורע אביך אל תעזוב. הקדוש ברוך הוא בבחינה מסוימת, כמו שכתוב בפסוק, חלק, רעך ורע אביך, זה לא שלם בחינה מסוימת. אמרנו, ישנה בחינה שישראל ואורייתא וקודש הבריך הוא כולו חד, וישנה בחינה של הופעה כביכול נפרדת. רעך ורע אביך אל תעזוב. ממה נובעים חילוקי המדרגות במושג רע? ככל שחלק הוא יותר ויותר כלל, הוא יותר ויותר רע. ככל שחלק הוא פחות, הוא עוצר בקרבו, הוא עוצר בתוכו פחות מן הכלל, הוא פחות רע. רע בניגוד לרע. אמרנו, רע זה חלק. רע, המדרגות ברע נובעות ממה שיש בו. ממה שהוא מכיל, מהכלליות שיש בו. ככל שיש בו יותר כלליות, הוא יותר רע. ככל שיש בו פחות כלליות, הוא פחות רע. הגמרא אומרת בבא בתרא, הגמרא אומרת בבא בתרא, בדף קט"ז, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויתפלל. ילך אצל חכם ויתפלל. אז כבר כולם שואלים, כשיש לאדם חולה בתוך ביתו, היה צריך ללכת לצדיק שיתפלל. למה לחכם? הרי צדיק, יש לו סגולה שבקשותיו מתמלות. מה החכם? למה דווקא לחכם? שמעתי פעם מהרב שפירה, שפירש, כשאדם, יש לו חולה בתוך ביתו, אדם חולה, הגמרא אומרת, שכינה למעלה מרשותיו של חולה. אדם בשעת מחלה, חס ושלום, נמצא בדין. נמצא בדין. וכשנמצאים בדין, צריך עורך דין. אז לכן כתוב, ילך אצל חכם ויתפלל. בשביל להיות עורך דין צריך חוכמה, לא מספיקה צדקות. ככה הוא פרש. אבל לאור מה שאנחנו אמרנו עכשיו, יש מקום לפרש פירוש חדש. ילך אצל חכם ויתפלל, משום שמה פירוש חכם? הרי הגמרא אומרת, חכם פירושו, הגמרא אומרת, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. הממזר שהוא תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, מדוע? משום שהממזר הזה יש, הוא מכיל תורה, הוא קנה תורה, הוא קנה תורה. התורה שייכת לצד הכללי של ישראל, ישראל ואורייתא וקודש הבריך הוא כולו אחד, זה הכל דבר אחד. אז כשאדם עוצר בתוכו את הכלליות של ישראל, ממילא התפילה שלו היא לא תפילה של יחיד, היא הופכת להיות תפילת רבים. והחילוק הוא בין תפילת יחיד לתפילת רבים. תפילת רבים, אומרת הגמרא, לא חוזרת ריקם. כשהרבים מתפללים, אין אל כביר לא ימאס, כך דורשת הגמרא בברכות. תפילת רבים לא חוזרת, ילך אצל חכם ויתפלל. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, יקריי מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כשהיא באה להשוות בין הממזר התלמיד חכם, היא משווה בין ממזר תלמיד חכם לכהן גדול בארץ. הרי כהן גדול הוא גם כן עניינו כלל ישראל. מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, הפירוש הוא, מה הוא עושה כשהוא נכנס לפני ולפנים? כשהוא נכנס לפני ולפנים, הוא נכנס לעשות את עבודת הכלל. שיא עבודת הכלל זה עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, לפני ולפנים. ואז על ביכן, אומר הפסוק, יקריים מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כהן גדול הוא דמות של כלל ישראל. הוא עוצר בתוכו, הוא מחזיק בתוכו את כלל ישראל. ואף על פי כן אומרת הגמרא שהבחינה של תורה, כשאדם קנה תורה, אז הכלל ישראל שבו הוא במעלה הגדולה ביותר שיכולה להיות. צד הכלל ישראל שבו הוא במעלה הגדולה ביותר שיכולה להיות, וממילא, כמו שאמרנו, הוא הרע הגדול ביותר. אין לך רע יותר גדול מזה. מדרגת הרע הוא חלק שעוצר בתוכו את השיא של הכלליות של ישראל. הוא חלק. יש בחינה של חלק. אבל חלק שמחזיק בתוכו, זה חלק שמחזיק את הכלל. יקריי מפנינים, ממזר תלמיד חכם כהן, קודם לכהן גדול לעם הארץ. אבל זה לא רק זה. אנחנו אומרים בתפילה, תפילת 18, שים שלום עלינו, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. אז כבר עמדו מפרשי התפילה, יש פה סגנון מיוחד. אנחנו מבקשים ברכה באור פניו, כביכול. אבל יש פה נוסח מיוחד. כולנו כאחד. כולנו כאחד. ישנן הרבה בקשות שאנחנו מבקשים בתפילה. אבל ההדגשה של כולנו כאחד, מה עניינה דווקא כאן? מדוע דווקא כאן, כשאנחנו מבקשים ברכת הארת פנים לריבונו של עולם, אנחנו מדגישים כולנו כאחד? ההסבר בדבר, משום שיש דבר מעניין. הגמרא אומרת, המשנה אומרת, בסנהדרין, לפיכך נברא אדם יחידי. זה למדך. אדם הראשון נברא יחידי. אומרת המשנה ללמדך שכל אחד ואחד צריך לומר, בשבילי נברא העולם. דבר מאוד מעניין. מצד אחד, העובדה שאדם הראשון נברא לבד באה ללמד, אומרת המשנה, שכל אחד ואחד צריך לומר, אני כמו אדם הראשון, בשבילי נברא העולם. מצד שני, אנחנו אומרים ברכנו אבינו כולנו כאחד. היסוד לומר ברכנו אבינו כולנו כאחד, למה? משום שכולנו בניו של אדם הראשון. יש, כולנו בני אב אחד אנחנו. כולנו בניו של אדם הראשון. אז מצד אחד אנחנו באים ואומרים, כולנו יחד, זו יחדות אחת שיוצאת מהאדם הראשון. מצד שני, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לומר, בשבילי נברא העולם. אדם הראשון, יש לו שתי בחינות. בחינה אחת, הוא אב לכולם. כולם. כולנו בניו של אדם הראשון. כולנו צאצאים של אדם הראשון. מצד שני, העובדה שהוא נברא יחידי, אומרת המשנה, באה ללמד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לומר, בשבילי נברא העולם. בשבילי הפירוש, זה לא מליצה של חז"ל. בשבילי נברא העולם, הפירוש הוא, אדם צריך להבין שכל העולם כולו נברא בשבילו. בשבילי נברא עולם. הגמרא אומרת שזה יסוד לדין של כל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד עולם, כל המאבד נפש, כאילו איבד עולם מלא. בשבילי נברא העולם. אז שתי בחינות ששתיהן יוצאות מהעובדה שאנחנו בניו של אדם הראשון, אבל צריכים לומר שאף על פי שזה נראה כסותר אחת, שתי בחינות של לראות שכסותרות אחת את השנייה, אבל הן לא סותרות. מוכרחים לומר. מצד אחד, כולנו בניו של אדם הראשון, כולנו כאחד, ומצד שני, כל אחד ואחד מאיתנו הוא מיוחד. בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם. מה, ומה בא לידי ביטוי? העובדה שכל אחד ואחד הוא באמת מיוחד. איך באמת זה בא לידי ביטוי במציאות? חז"ל אומרים, כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. פירושו של דבר, שהפרצוף של האדם, הפנים של האדם, אם חז"ל אומרים פרצופיהם אינם שווים, פירושו של דבר שאתה יכול בהכרת פנים לזהות אדם. אתה רואה שפניו של זה הם לא כפניו של זה. חז"ל באים ואומרים שלא, כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. אבל זה, הנתון הזה שפרצופיהם אינם שווים, זה נתון מוחלט. פרצופיהם אינם שווים. אז הארת פנים של האדם, הפנים של האדם, הם המגלים את עובדת היותו בשבילי. עובדת היותו יחיד. אין כמוהו. עובדת היותו יחיד. אדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה, והקדוש ברוך הוא תבע את כל האדם בדמותו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. כך אומרת המשנה בסנהדרין, אין אחד מהם דומה לחברו, כל אחד שונה מהשני. הארת הפנים של האדם היא מבטאת את ייחודו, היא מבטאת את ייחודו. הפסוק אומר בתהילים, האר פניך וניוושע. כך כתוב בפסוק. כתוב במדרש על אותו פסוק, אנו אין לנו אלא הארת פנים בלבד. אנו אין לנו אלא הארת פנים בלבד. מה פירוש אנו אין לנו אלא הארת פנים בלבד? אז קודם כל, אנחנו יכולים להבין פשט בתפילה. אנחנו אומרים, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כשאתה מבקש ברכה באור פנים, פירושו של דבר, איחוד, כמו שאמרנו. פנים הם מייחדות. הם אינם כוללות. אז באותה בקשה שאנחנו מבקשים הערה באור הפנים, באותה בקשה אנחנו אומרים כולנו כאחד. כולנו כאחד. כי הרי הערת פנים, צד הפנים מבטא את האיחוד, לא את האחדות. אז כשאנחנו מבקשים על האיחוד, מבקשים את האחדות. אבל יש פה נקודה נוספת. הרמב"ן על התורה בפסוק או על הפסוק של ואהבת לרעך כמוך, כותב חידוש גדול מאוד. כשהוא מפרש את הפסוק, אומר הרמב"ן כך, וטעם ואהבת לרעך כמוך הפלגה. הפלגה. התורה מגזימה. כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. ועוד, שכבר בא רבי עקיבא ולימד, חייך קודמים לחיי חברך. אז הרמב"ן אומר שני טעמים למה אי אפשר לפרש את הפסוק ואהבת לרעך כמוך כפשוטו. אומר הרמב"ן, זה הפלגה, התורה הגזימה. אי אפשר, אומר הרמב"ן, אי אפשר, לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. ועוד, הרי רבי עקיבא בא ולימד, חייך קודמים לחיי חברך, הלכה למעשה. רבי עקיבא מלמד, חייך קודמים לחיי חברך. נו, איך מתקיים הפסוק ואהבת לרעך כמוך? שואל הרמב"ן. מכאן הרמב"ן מסיק שאלה מצוות התורה שיאהב את חברו בכל עניין, כאשר יאהב את נפשו בכל הטוב. אבל לא ייתכן לומר, הרמב"ן אומר, לא יקבל לב האדם. אבל אני אמרתי, זה חידוש גדול. התורה מצווה ואהבת לרעך כמוך, והרמב"ן מודה מכלל דבריו, אנחנו שומעים שהפירוש הוא כמוך כפשוטו. רק הוא אומר, זה לא ייתכן, חוץ מזה שיש לו, ראיה מההלכה שזה לא כך. אבל מה עושים עם הפסוק? כתוב בפסוק ואהבת לרעך כמוך, אז איך אפשר להגיד שהתורה מגזימה? איפה ראינו עוד דברים כאלה? התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, והפירוש הפשוט, הרמב"ן מודה, זה כמוך ממש, כמוך ממש. אבל אומר הרמב"ן, משתי סיבות אני לא יכול לקבל את הפירוש הפשוט. אבל גם אחרי מה שהוא אומר עדיין קשה, צריך הסבר. אז מסבירים המפרשים כך, אמרנו קודם, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. וכמו שהמשנה אומרת, הראיה, משום שכולנו בני אדם הראשון, ויש לנו במהות משהו שהיה גם באדם הראשון. אמרנו, זה לא רק, זה שני דברים שהם אחד. המהות של אדם הראשון שהוא אב לכולנו, אבל המהות של אדם הראשון היא העובדה שהוא היה יחידי. העולם נברא בשבילו, הוא היה יחידי. שתי המהויות האלה באות לידי ביטוי בכל אחד ואחד מצאצאיו. אמרנו קודם, איך בא לידי ביטוי העובדה שבשבילי נברא העולם? הייחוד ביוד של כל אחד ואחד במראה הפנים. אין אחד מהם דומה לחברו. אבל האמת היא שיש מקום לשאול, הרי מה פירוש בשבילי נברא העולם? מה פירוש בשבילי נברא העולם? הרי אנחנו רואים שהאדם האדם מת והעולם ממשיך. אז מה פירוש בשבילי נברא העולם? התשובה היא אמת. המיטה, החטא של אדם הראשון שגרם את המיטה, הוא באמת יצר מצב שבו יש גריעותה בהכרה של בשבילי נברא העולם, התמעטות ההכרה של בשבילי נברא העולם. כי הרי בשבילי נברא העולם פירושו של דבר שאדם הוא נצחי. אתה יכול, כל פנים, נצחי כמות עולם. אתה יכול לומר, בשבילי נברא העולם. אבל אם אדם מת והעולם ממשיך, אז לכאורה זה קושייה. אלא מה? אמרנו קודם, הערת הפנים, פרצופיהן אינם דומים זה לזה, זה משמש כעין ראיה מוקטנת ליסוד. אבל חסר. בעובדה שהעולם קיים גם כשאדם מת, יש כביכול גריעותה בהכרה של בשבילי נברא העולם. אלא התשובה, אנחנו מאמינים שבאמת המוות הוא זמני. ההפך, החיים הם נצחיים. המוות הוא צורך הכרחי במצב שבו יש חטא. אבל מחצתי ואני הרפא. אנחנו מאמינים שתהיה רפואה למכה הזאת, למחלה הזאת. זאת אומרת, המציאות הנוכחית לא מאפשרת לנו להכיר בחוש את הבשבילי נברא העולם. אבל אנחנו מאמינים בכך שיש מושג שנקרא ייחודו של אדם, בשבילי נברא העולם. גם אם ההכרה בדבר היא לא שלמה, היא חסרה, אבל העובדה כעובדה, הקביעה של חז"ל, האמונה שלנו בקביעה הזאת של חז"ל שבשבילי נברא העולם, היא קיימת. איפה מצאנו דבר דומה? דבר דומה מצאנו בגמרא שדורשת את הפסוק והיה ביום ההוא. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומרת הגמרא, מה פירוש ביום ההוא? היום לא כשם שאני נכתב אני נקרא. ביום ההוא, בצורה שאני נכתב, בה יהיה נקרא. היום, בעולם שלנו, אנחנו לא מסוגלים. הגמרא אומרת הלכה למעשה. מי ששומע שמועה טובה מברך שהחיינו, הטוב והמתים. מי ששומע שמועה רעה, חס ושלום, צריך לברך ברוך דיין האמת. אבל כל זה היום. כל זה היום. היום בעולם של העלמה, בעולם שאנחנו לא מצליחים לראות, להבין את הטוב של דרכי השם בכל דבר, בעולם של לא כשם שאני נכתב אני נקרא, אנחנו מברכים דיין האמת. על שמועות רעות אומרת ברוך דיין האמת. אבל לעתיד לבוא, על הכל יאמר הטוב והמטיב. על הכל. זוהי אותה בחינה. זוהי אותה בחינה. בעולם של מוות, בעולם של חטא, בעולם של קודם התיקון, לא את הכל אנחנו מצליחים להבין. אנחנו מאמינים שכל מה דאביד רחמנא לטב אביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא אינו עושה אלא לטובה, אין לנו ספק. אבל גם כשאנחנו מאמינים, אנחנו לא יכולים לברך ברוך הטוב והמטיב. האמונה לא נותנת אפשרות. האדם עוד לא נמצא, גם כשהוא מאמין, הוא איננו נמצא בדרגה שבה הוא יכול לברך הטוב והמטיב. ביום ההוא, כשיהיה השם אחד ושמו אחד, אז יוכל האדם לברך גם על שמועות רעות, או מה שנראה כשמועה רעה, ברוך הטוב והמטיב. כי הוא יכיר בחוש את הטובה שיש בה, במה שקורה. היום, כשאין דרגה של הכרה, אין אפשרות לברך הטוב והמטיב. אין אפשרות לברך הטוב והמטיב. אמרו המפרשים, זהו הפשט ברמב"ן. זהו הפשט ברמב"ן. הרמב"ן אומר, וטעם ואהבת לרעך כמוך, הפלגה. הפלגה, הגזמה. כי לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. מה פירוש? רמב"ן אומר, לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו. זה לא שזה לא יהיה. בעולם שלנו, במציאות שלנו כיום, זה לא שייך. כמו שלא שייכת הבנה, הכרה, בבחינה של בשבילי נברא העולם היום, באותה מידה לא שייכת הכרה בכולנו בני אב אחד אנחנו. כמו שאנחנו לא יכולים להבין היום, אנחנו מאמינים שבשבילי נברא העולם, אבל אנחנו איננו מסוגלים להבין את הבשבילי נברא העולם. מדוע? משום שהמוות מקשה עלינו את ההבנה, מעלים מאיתנו את עובדת היותנו, היותו של כל אחד ואחד מיוחד, שעליו ניתן לומר בשבילי נברא העולם. באותה צורה גם הצד השני של אותה מטבע, של עובדת היותנו בניו של אדם הראשון, וממילא כולנו כאחד, כולנו זה אחדות אחת, גם הצד הזה הוא לא מוכר. גם הצד הזה הוא לא מוכר. אז לא ייתכן, לא יקבל לב האדם שיאהוב את השני כנפשו, אומר הרמב"ן. והראי, אומר הרמב"ן, הלכה למעשה, חייך קודמים לחיי חברך. באותו משקל אנחנו אומרים מה שאמרנו קודם. באותו משקל. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היום אנחנו מברכים הטוב והמתיב על שמועות טובות. על שמועות רעות אנחנו לא יכולים לברך הטוב והמתיב. אנחנו מאמינים שהכל לטובה. אבל אמונה זה לא מספיק. צריך להגיע להכרה בשביל לברך הטוב והמתיב. ואם חסרה ההכרה, האמונה לבד לא מספיקה. האמונה לבד לא מספיקה. הוא הדין. לא מספיק להאמין שכולנו בני אב אחד. צריך להגיע להכרה. וההכרה שייכת למדרגה של אחרי המוות. למדרגה שאין מוות. לכך שייכת אותה הכרה. ועל בסיס זה אנחנו יכולים עכשיו לבוא ולהסביר יסוד נוסף. חז"ל דורשים את הפסוק בשיר השירים, שני שדייך כשני אופרים תאומי צביה. את הפסוק הזה דורשים חז"ל על הלוחות. הלוחות הם תאומי צביה, הם כשני תאומים. שני תאומים, הלוחות. מה המשמעות של הדברים? בלוחות כידוע יש חמש מצוות שהן נוגעות לבין אדם למקום, וחמש מצוות שהן נוגעות לבין אדם לחברו. וחז"ל כשהם אומרים כשני תאומי צביה, פירושו של דבר שיש התאמה בין שני הסוגים של המצוות. יש מצוות שבין אדם למקום, ויש מצוות שבין אדם לחברו. ושתי החטיבות האלה הן שתי חטיבות מתאימות, כשני תאומי צביה. לאור מה שאמרנו, יש לנו הבנה מעמיקה יותר באותו עניין. אנחנו רואים ששתי ההכרות, כשם ביחס שבינינו לבין ריבונו של עולם, באמונה שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא אינו עושה אלא לטובה, אינו עושה אלא לטובתנו, יש חילוק דרגה, יש חילוק בין המצב שלנו היום, בין המצב של אחר חטאו של אדם הראשון, למצב העתידי של והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו לא נמצאים באותה דרגה. ואי ההימצאות באותה דרגה מולידה הלכות למעשה, כמו שאמרנו. אנחנו לא יכולים לברך הטוב והמיטיב. באותה צורה גם ביחס, אותו משקל קיים גם ביחס למצוות שבין אדם לחברו. שהשורש שלהם זה ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. ואהבת, גם ואהבת לרעך כמוך יש הבדל בין האמונה לבין ההכרה. בין האמונה בשבילי נברא העולם, בין האמונה בעובדה שכולנו בני אב אחד אנחנו, בהכרה שכולנו כאחד, לבין ההכרה בכולנו כאחד. ההכרה שבשבילי נברא העולם. שני הדברים האלה, מצד אחד הבן אדם למקום, ומצד שני הבן אדם לחברו, שניהם מושפעים מהמציאות של החטא של אדם הראשון. מהעובדה שאנחנו נמצאים עדיין תחת מכת המוות. אבל בשני הדברים האלה יחד, אנחנו מקווים להגיע למצב של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. להגיע למצב שכולנו נכיר, לא רק נאמין, אלא נכיר שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא אינו עושה אלא לטובה, ונכיר שכולנו בני אב אחד אנחנו, ונכיר שכולנו בשביל כל אחד ואחד מאיתנו בשבילו נברא העולם. נכיר מצד אחד בייחוד של כל אחד ואחד, ומצד שני באחדות של כולנו יחד.